אהלן אהלן, מה העניינים? ברוכים הבאים לפוד דיסקונט, הפודקאסט של בנק דיסקונט. אני אלון מרגונינסקי, מחלקת למידה. איזה כיף להיות כאן. היום בפרק של היום אנחנו נשאל את עצמנו, מי מפחד מייעוץ פנסיוני? אפשר להגיד שהרבה מאוד אנשים ששומעים את צמד המילים ייעוץ פנסיוני, מאבדים קשב באופן מיידי. במקרה הטוב, כן? ומקבלים חרדות קלות במקרים הפחות טובים. אבל בשביל זה יש אותנו, ובמיוחד את תמי כוכבי מאגף הייעוץ. מה העניינים, תמי?
היי, מה נשמע?
בסדר גמור, אז בואי קצת היום אנחנו ננסה להוריד את הפחדים מהנושא הזה שנקרא ייעוץ פנסיוני, אז בוא תספרי מה הבנק עושה בתחום הזה.
אוקיי, אז אנחנו בהחלט יכולים להתגאות בנושא הזה. אנחנו לקחנו את הדבר הזה בעולם הבנקאות צעד אחד קדימה, זכינו בהרבה פרסים, ואני אספר למה. בעצם אנחנו עוסקים בזה כבר 13 שנה, יש לנו כ-40 יועצים שמפוזרים בכל הסניפים ונותנים שירות מקצועי. בחרנו יועצים שהם אנשי מקצוע עם ותק משמעותי בתחום, מבינים עניין, מבינים בכל המוצרים שיש לנו בתחום הזה. בעצם באמת מצליחים היום לתת ללקוחות שלנו ערך מוסף גדול מאוד.
אוקיי, עכשיו קצת אם ניכנס פנימה בכל זאת, איך את עוזרת לי לפרוש טוב יותר? אני רוצה לפרוש ככה עם הרבה כסף, אז מה עושים?
אוקיי, אז קודם כל באמת צריך לפרוש עם המון כסף, ומכיוון שתוחלת החיים הולכת וגדלה, אנחנו כל הזמן צריכים לדאוג לעוד ועוד כספים שאנשים יצטרכו לצרוך אותם מיד אחרי הגיל פרישה. מה עושים? קודם כל מגיעים לייעוץ שלב אחד לפני הדבר הזה. למה? ככל שאני אקבל ייעוץ מוקדם יותר, ככה כנראה אני אתכנן את הפרישה טוב יותר. אני אוכל לראות איפה יש לי חוסרים או עתידים להיות חוסרים, אני אוכל לתכנן את התיק הפנסיוני שלי בצורה הכי נכונה. מה צריך בשביל זה? אחד, בוא נתחיל מזה שאני יודע מה יש לי. מרבית האנשים שאני שואלת אותם איפה הפנסיה שלכם, במקרה הכי הכי טוב, ידעו לתת לי את התשובה באיזו חברה זה מנוהל. לרוב הם לא ידעו איזה סוג מוצר יש להם, ובטח ובטח לא מהתחזית שלהם.
אז איך הכי קל אני עושה את זה? אני
הכי יודע קל והכי פשוט, ואנחנו עושים את השירות הזה חינם ללקוחות הבנק שלנו. אנחנו בעצם מגישים בקשה למסלקה פנסיונית, שהוקמה ממש במטרה הזו, לאסוף מידע על כל המוצרים ומכל החברות, ובעצם עושים את זה על ידי מתן הרשאה חד פעמית ליועץ שלנו, או דרך אפילו בנקאי בסניף, מגישים את הבקשה, ותוך 3 ימים אנחנו רואים כל מה שאי פעם חסכנו בפנסיוני, גם אם זה הייתה איזו עבודה קטנה אחרי הצבא.
עכשיו, יש גם את הנושא הזה שנקרא הר הביטוח באינטרנט. אני יודע שגם מבחינתי, לפעמים מתקשרים אליי כל מיני אנשי ביטוח, ואומרים לי, בוא נבדוק לך מה יש לך, ואז אומרים, אני רק צריך את הקוד.
נכון.
אז קודם כל, זה בסדר אם אני בודק עם איש, עם כזה אדם שמתקשר אליי?
בוודאי. בוודאי. Okay. אבל צריך להבחין, הר הביטוח זה בעצם משהו שנועד לחפש רק את הפוליסות ביטוח שלי, ולא מדבר על החיסכון הפנסיוני.
Okay.
כלומר, בהר הביטוח אני הרבה פעמים מגלה כל מיני פוליסות שיש לי, אם זה פוליסת ביטוח חיים או פוליסת בריאות וסיעוד. לא בהכרח אני אדע עוד דברים משמעותיים חשובים. במסלקה הפנסיונית אני אגלה כמה כסף יש לי בכל מקום, ומה זה ייתן לי גם בעתיד.
אוקיי, okay, אז בואי נצלול פנימה, הרבה מושגים שם בנושא הפנסיוני לא מובנים, זה לא סתם צוחקים על זה ברמזור ובכל מיני מקומות כאלה, בסדרות כאלו ואחרות, ששומעים את המילה פנסיה או ביטוח ולא מבינים. אז בואו ננסה קצת לעזור פה למאזינים שלנו להבין מה זה המוצרים האלה. בואו נתחיל, קרן פנסיה, מה זה בכלל קרן פנסיה?
אחלה שאלה. אז קרן פנסיה, כמו כל המוצרים בעצם, נועדו לתת לי חיסכון מספיק גדול שישמש אותי אחר כך לכל השנים שיש לי אחרי גיל פרישה. מהי קרן פנסיה? זה בעצם מכשיר פיננסי שמנהלת אותו או חברת ביטוח או בית השקעות. אני והמעסיק שלי יחד מפקידים לשם כספים, או אם אני עצמאית, אני עושה את זה במעמד עצמאי. ובעצם הכסף הזה עובד בשבילי, צובר ריבית, תשואה משוק ההון. כל הכסף היום אני מזכירה כמעט מושקע בשוק ההון, ויש לזה חשיבות מאוד גדולה. ובעצם אני אגיע לגיל פרישה, ויהיה לי שם מזוודה של כסף שאני אצטרך לחלק באופן נכון על ידי החברה, כך שיספיק לי לכל החיים. בדרך, בקרן פנסיה יש לי גם כיסויים ביטוחיים.
רגע, אם אפשר לפני הכיסויים ביטוחיים, רק להבין את העניין הזה.
כן.
אז רגע, קודם כל, כל אחד חייב להפקיד בקרן פנסיה?
בהחלט כן.
גם
כל
עצמאי?
כל מי שהוא השכיר ועצמאי,
אוקיי.
יש חוק פנסיית חובה, אוקיי. לשכירים מ-2008, ולעצמאים זה נכנס רק בשנים האחרונות, וכן, בהחלט יש חובה היום להפקיד למוצר פנסיוני, זאת לא חייבת להיות קרן פנסיה, אם כי מכשיר הכי נפוץ היום.
כמה כסף? לא, מה החובה? יש חובה? יש
אז חובה? יש חובה מינימלית, כמובן ניתן הרבה יותר. המינימלית היא שכר לסחירים, זה שכר הממוצע במשק בעצם, מתוך זה 20.83%, שזה כולל גם כספי עובד, גם כספי מעסיק, וגם חלק שהוא בעצם חלק מכספי הפיצויים שמעסיק יהיה עתיד אחר כך לשלם לי, ולעצמאים זה מדורג בהתאם להכנסה שלהם, מדובר בסכומים נמוכים יחסית לעצמאים.
אוקיי, אז יש לנו את ההפקדות האלו, זה יספיק לי? זאת אומרת, כמה אני אקבל? זאת אומרת, אני קצת מודאג.
שאלה טובה מאוד. אחד, ככל שאני אתחיל לחסוך מוקדם, לא סוד שאני מן הסתם מגיע לפנסיה, גם עם סכומים יפים יותר, שיתאימו יותר למה שאני מצפה לקבל גם בגיל פרישה. יחד עם זאת, הרבה פעמים צריך לשים לב, למשל עובדים שכירים, אבל גם עצמאים, מפקידים לפנסיה על שכר מסוים, זה לא תמיד תלוי בהם, שהוא לא מגלה את מלוא השכר. בואו ניתן דוגמה, אנשי מחירות, שיש להם שכר בסיס, ושכר שהוא מורכב מפרמיות או בונוסים מסוימים, לרוב יהיו מבוטחים רק על שכר בסיס לקרן פנסיה או בכל מוצר פנסיוני אחר. מה בעצם קורה כאן? אני מרוויחה לצורך העניין 15,000 שקלים, אבל הפנסיוני שלי, אז אותו שכר בסיס הוא רק 10. אז בפועל אני חוסכת רק מתוך 10. כשאני אגיע לגיל פרישה, אני עלולה למצוא את עצמי בפער גדול בין השכר שקיבלתי ערב פרישה לבין השכר הפנסיוני שהיה, ומתוכו בעצם תשולם לי פנסיה שהיא נמוכה משמעותית ממה שקיוויתי שהיא.
ועכשיו לצורך העניין אני רוצה להיכנס ולדעת ברגע זה ממש מה הסכום כסף שמצפה לי בפנסיה, אם אני פורש עכשיו ואם אני מגיע לפנסיה לגיל 67, אפשר לדעת דבר כזה?
בוודאי. זה בעצם מה שהיועצים שלנו עושים.
Okay.
יש להם מערכת מתוחכמת שיודעת בעצם לקחת ולאבד את כל הנתונים שמקבלים מאותה מסלקה פנסיונית, לצד נתונים אישיים שאתה מוסר בפגישה עם היועץ, מצב משפחתי, מצב פיננסי, תיאבון הסיכון שלך, כסף מושקע בשוק ההון. האם אתה רוצה שאנחנו נפנה הכל לכיוון המניות, או שאתה סולידי ולמרות כל ההמלצות תרצה שהכסף יהיה מושקע באגרות חוב ממשלתיות וכדומה. זה מאוד משפיע על החיסכון הפנסיוני. כל הנתונים מוכנסים למערכת הייעוץ ובעצם מקבלים תחזית.
זאת אומרת, שנייה, הסתרה שאני שתוקעתי, שאני קוטע אותך. העניין הוא שלצורך העניין, אם יש כסף, סכום מסוים, שעכשיו מושקע בשוק ההון והשוק פורח, אז אני בעצם מקבל יותר כסף, למרות שבמשכורת שלי נקודתית, לא יהיה לי מה לצפות יותר מדי, ואם שוק ההון יפרח, אז זאת אומרת שאני אקבל יותר כסף בפנסיה?
נכון מאוד. בעיקרון, כל הכסף שלנו מושקע בשוק ההון, ובוודאי ככל שתהיינה תשואות טובות יותר, נקבל יותר פנסיה. הסימולציה, אותה המחשה שיראו לך בסניף עם היועץ, תהיה מבוססת על ריבית קבועה של ברוטו 4%, אלה הנחיות של משרד האוצר, על מנת ליצור אחידות ולא לבלבל את הלקוחות. כמובן שככל שהשוק יעשה יותר מאותם 4% שנמחיש בפגישה, אז הפנסיה שלך תהיה טובה יותר.
ולהפך, אם פתאום שוק ההון ייפול, יש מצב שאני אקבל מעט או פחות או בכלל לא?
אז יפה. אז שוק ההון אחד יש לו מחזוריות מסוימת, ונכון שהיו נפילות, ניקח שנת 2008, בהחלט לא הייתה שנה טובה לפרוש בה. יחד עם זאת, הרבה פעמים אנחנו פשוט נמליץ נקודתית לעצור את התהליך של הפרישה. בגדול, שוק ההון בוודאי נותן תשואה חיובית, מעל 4% בממוצע, אם אנחנו מסתכלים על מסלולים שהם בערך 30-40% במניות, מה שקוראים ככה בציבור המסלול הכללי, ובעצם לרוב שוק ההון מגיע לתשואות יפות. ואם אנחנו מסתכלים על נפילות, הן נקודתיות, ומה שנכון לעשות זה לא לפרוש, לא לממש באותו רגע, להמתין תקופה עד שאנחנו רואים שיפור במצב, לתכנן את זה נכון ולפרוש אז.
אוקיי, אז התחלת לדבר קצת על הנושא של ביטוחים בתוך הפנסיה, מה זה אומר?
אוקיי, אז חוץ מזה שאנחנו צריכים לחסוך לגיל פרישה, בעצם במהלך החיים אנחנו עובדים כי יש לנו צורך בהכנסה הזו. אם חלילה יש אירועים לא רצויים, אנחנו צריכים בעצם משהו שהוא חלף הכנסה, משהו שיבוא ויחליף את המעסיק שלנו שמשלם לנו משכורת, או את העסק שלנו שאנחנו יכולים להמשיך לעבוד בו. אז בקרן פנסיה, כמו גם בפוליסות ביטוח בחלקן, יש משהו שנקרא ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה. מה הוא יבוא לעשות? במקרה שמסיבה רפואית כזו או אחרת, בין אם היא מנטלית או פיזית, אני לא יכולה להמשיך לעבוד, או משרה מלאה או חלקית משרה, תבוא אותה קרן פנסיה או פוליסת ביטוח ותשלם לי בעצם תקופה מסוימת קצובה, או למהלך כל התקופה שאני אגיע לגיל פרישה, קצבה חודשית, ובנוסף לכך גם תמשיך את החיסכון הפנסיוני שלי. כלומר, היא תבוא להחליף גם את ההכנסה שלי, אבל גם את הפקדות המעסיק ושלי ביחד, מה שמאוד חשוב, ככל שאנחנו מדברים על תקופה ארוכה של אובדן כושר עבודה, שזה חלילה יכול לקרות.
זה חובה מצד המעסיק שיהיה אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה?
נכון מאוד.
אוקיי.
חובה על המעסיק לבחון, לוודא שבעצם יש לנו כעובדים קרן פנסיה או חיסכון אחר שיכלול אובדן כושר עבודה.
אוקיי. מוצרים נוספים, למשל ביטוח מנהלים, מה זה אומר?
אז ביטוח מנהלים זה גם בעצם מכשיר די דומה לקרן פנסיה במובן שיש בו גם חיסכון וגם כיסויים ביטוחיים, כיסוי ביטוחי למקרה אובדן כושר עבודה ולמקרה מוות, שעל זה עוד לא דיברנו, ובעצם גם שם אני אגיע לגיל פרישה, אקבל את המסוודה הווירטואלית שחסכתי בה, גם שם הכסף מושקע בשוק ההון ברובו, חוץ ממוסרים מאוד ישנים ששם יש איזושהי יצועה מובטחת בעקרות חום ממשלתיות, ואני אקבל משם קצבה. במהלך חיים יהיה לי גם שם כיסויים ביטוחיים. הבדלים, קצת ככה בכמה מילים. קרן פנסיה בעצם מתנהלת בשיטה של קבוצה של עמיתים מבוטחים מול חברה שמנהלת את זה. דמי ניהול שם לרוב יהיו נמוכים יותר. פוליסות ביטוח זה בעצם מדובר בחוזה אישי שלי מול חברת הביטוח. דמי ניהול קצת יותר גבוהים. יש יתרונות וחסרונות לכל מוצר. לכן כאן חשיבות מאוד גדולה להתאמה אישית מול אותו יועץ שיכול בעצם לבוא ולבחון את כל הנתונים האישיים שלך ושלי ולהחליט מה נכון.
אוקיי. יש עוד מוצרים פנסיונים, מן הסתם, אנחנו מכירים, אבל בואו נשמע אולי מה קופת גמל, מה התפקידה בנושא הפנסיוני?
אז קופת גמל, זה? בניגוד לפנסיה וביטוח מנהלים, היא בעצם מכשיר חיסכון בלבד. הוא לא יודע כרגע לשלם לקצבה חודשית, הוא יודע רק לחסוך. גם שם הכסף כמובן מושקע בשוק ההון. דמי ניהול נהוגים הם מאוד מאוד רחבים, מ-0.2 ועד אחוז, מאוד תלוי איפה אני משקיע כספים. זה מכשיר שבאמת נועד בעיקר לחיסכון נטו, פחות למנגנון שמשלם לקצבה.
ואפשר, אבל שיהיה קצבתי, אני מניח.
נכון, כל הכסף הוא קצבתי בעצם, כל כסף שאני מפקידה לשם הוא קצבתי. Okay. אין מנגנון לקופת גמל לשלם לקצבה, אבל בבוא היום, או היום, או כשאני אגיע לגיל פרישה, אני אוכל לנייד את הכספים, או לביטוח מנהלים או לקרן פנסיה, וליהנות מקצבה חודשית. גם לכאן יש יתרונות וחסרונות, צריך לבחון אותם.
אוקיי, ומוצר נוסף נקרא קרן השתלמות, מה זה?
קרן השתלמות זה מוצר שהוא בעצם לא לטווח ארוך, הוא לטווח הבינוני, אם כי אנחנו במהלך הייעוץ ממליצים לשמור אותו כן לגיל פרישה, מהסיבה הפשוטה שכמו שדיברנו קודם, הרבה פעמים אני מגיעה לגיל פרישה, שבפועל יש לי חסר מסוים במה שהייתי רוצה לממש, אבל בהחלט המוצר הזה הוא נועד לבעצם חיסכון נוסף, סוג של הטבה שהמעסיק נותן לעובד, אני חוסכת שם, המעסיק חוסך שם, מכשיר כולו מושקע בשוק ההון, תקרה מסוימת בשנה של כ-18,000 שקלים, פטורים ממס רווחי הון, כלומר, אני מפקידה, מעסיק מפקיד, הכסף צובר תשואה, כל מה שצבר תשואה עד התשואה לסכום הזה, בעצם פטור ממס רווחי הון, זה מכשיר נהדר, ואפשר לא למשוך את זה אחרי 6 שנים, כמו שאנחנו מכירים את העולם הזה, בעוד 6 שנים בעצם נפתחת קרן השתלמות למשיכה, בפועל אפשר להמשיך ולהפקיד בה ולמשוך אותה מתי שרק נרצה, ובגיל פרישה אפשר להפוך אותה גם לקצבה.
בחינה במיסוי על כל מה שעברנו עכשיו, פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, קופת גמל, מה הולך שם מפה המיסוי?
אוקיי, אז קודם כל בהפקדה, גם לפנסיה, גם לביטוח מנהלים וגם לקופת גמל, יש לי הטבות מס שאני מקבלת כאשר אני מפקידה. מה המטרה? המטרה של המדינה לעודד אנשים לעשות חיסכון פנסיוני כדי לא ליפול נטל על המדינה בבוא היום. אז יש בהפקדה הטבות מס, מוגבלות כמובן בתקרה. רוב השכירים יכולים לראות את זה אפילו בתלוש משכורות שלהם. הם רואים לצד בנתוני עזר למיניהם מה ההטבה שהם מקבלים. עצמאים מקבלים הטבה גם כמו שכירים וגם עוד הטבה נוספת מוכר להם כהוצאה, שזה נהדר ומקסים. כשמגיעים לגיל פרישה, שם בעצם יש הטבות נוספות. הטבות בעצם באות לתת למי שפורש מיסוי נמוך יותר מאשר שהם שילמו כהכנסה ממשכורת. כלומר, קצבה שאני מקבלת מפנסיה או מביטוח מנהלים היא הכנסה לכל דבר, ממשכורת לכל דבר. אבל בשביל לתת כאן הטבות, מדינה נותנת הטבה בגיל פרישה לשלם פחות מס. נושא מורכב מאוד, כן. מצריך ייעוץ כמובן, אבל בהחלט יש הטבה למי שמקבל קצבה ממכשירים פנסיונים.
אוקיי, אז בואי נסכם כרגע. אנחנו, אני בעצם בשביל להתחיל לצורך העניין צריך לבדוק אחד מה יש לי.
נכון.
שתיים, צריך בעצם עכשיו להבין איזה בעצם מוצר אולי מתאים לי, אולי כולם, אולי כמה שיותר זה יותר טוב. אני עדיין רוצה להבין, לפעמים מסתכל ככה בתלוש מזכורת, ואני רואה שם פיצויים, 8%, 7%, אולי קצת סדר פה, מה זה הפיצויים האלה, מה יורד לי, מה זה אומר, קצת?
נכון, אז זה עולם שהוא כביכול חדש, הוא לא באמת חדש, הוא כבר מ-2008 כאן בעצם לכל המשק, שמדברת על אנשים שכירים, ויחד עם זאת שתי מילים על הפיצויים. בעצם יש חוק פיצויי פיטורים שהחקק עוד לפני 30 ומשהו שנים, ושם מוסדר כל אותו נושא של פיצויים שמגיעים לעובד כשהוא סיים לעבוד, או ביוזמת מעסיק, או תנאים מסוימים שמזכים את העובד בפיצויים, גם אם הוא סיים את עבודתו ביוזמתו. עוד בזמנו התחילו להפקיד חלק מכספי הפיצויים למכשירים פנסיונים. למה? כי בעצם אחד, זה צובר תשואה, שתיים, זה מאפשר לי אחר כך להפוך את הכסף הזה לקצבה, וכמובן גם מקל על המעסיק בבוא היום, במקום לבוא ולתת צ'ק אחד שמן לאותו עובד שסיים עבודה, בעצם להפקיד את זה כבר במנות קטנות כל חודש, אוקיי? איך זה קורה? מה מגיע לי בעצם כעובד? כולם יודעים את המשפט הפשוט, על כל שנת עבודה, משכורת אחת בעצם. זה ככה כלל אצבע גדול. בואו נסתכל הלכה למעשים, אני מחלק את אותו 100% ל-12 חודשים, אז זה בעצם 8.33% בחודש, מגיע לי, זאת אומרת, מהמשכורת, אני מפקידה, וזה החובה של המעסיק. Mm-hmm. כלומר, אם מעסיק מפקיד לי 12 חודשים, 8.33% מהמשכורת שלי, הוא בעצם מפקיד לי משכורת אחת בשנה לטובת הפיצויים. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז זה בעצם אותו מספר שאנחנו רואים. מי שמפקידים לו 8.33% לטובת הפיצויים, בעצם מפקידים את מלוא הפיצויים לטובת הפנסיה, וזה מאפשר לו אחד, להפוך את הפיצויים לקצבה. שתיים, צריך לזכור, זה לא שולל את הזכות לפיצויים. אם סיימתי עבודה והפיצויים האלה מגיעים לי, אני אוכל למשוך אותם. זה לא פוגע בזכות שלי למשיכה. הרבה פעמים יש את החשש הזה, אז לא. עצם ההפקדה למוצר פנסיוני לא פוגעת בזכות שלי לפיצויים.
פה חששות, הרבה שואלים אותי, הקטע הזה שאם למשל חס וחלילה, אני נפטר לפני הזמן, אשתי שואלת אותי, כן. תגיד, איך אני מקבלת עדיין את הכסף, איך זה עובד? מה המנגנון בעניין של פטירה בטרם עת, ומה המנגנון אם פרשתי וחס וחלילה אחרי כמה שנים, לא הספקתי ליהנות. איך זה עובד המנגנון הזה?
אוקיי, אז אם אנחנו מדברים ברמה עקרונית, בכל המוצרים קיים מנגנון לתשלום בעת פטירה. אוקיי, אז קודם כל כסף לא הולך לאיבוד, בואו נרגע.
תודה. אשתי מוסר לך תודה.
בהחלט. בקרן פנסיה, המנגנון הוא תשלום של קצבה חודשית למי שנותר אחרי אותו אדם שהלך לעולמו. הקצבה הזו משולמת לבן או בת זוג, ילדים עד גיל 21, ילדים עם צרכים מיוחדים לכל החיים, וצריך לזכור שגם בן ובת זוג היום מוגדרים גם מאותו מין כמובן, וגם לא חייבים להיות בנישואים רשמיים, אלא מספיק שמוגדרים כידוע בציבור. אז אם אנחנו מדברים על אדם שהלך לעולמו והייתה לו קרן פנסיה, בקרן פנסיה בעצם ישלמו עכשיו לבן או בת זוג לכל החיים קצבה חודשית, ולילדים, כפי שאמרתי, עד גיל 21, ולילדים צרכים מיוחדים עד לכל החיים.
באופן יחסי, לא?
זה כמובן באופן יחסי למשכורת. למשל, אם השכר של קרן פנסיה...
מה שאני הייתי אמור לקבל, כאילו?
לא, זה תלוי מה השכר שלך. זאת אומרת, יכול להיות שאדם היה מבוטח רק שנה בקרן פנסיה, והשכר שלו 10,000 שקלים, והוא נכנס לקרן פנסיה בגיל 35, אז בעצם משפחה שלו עכשיו, לא קשור לכמה הוא צבר כספים, תקבל כיסוי בת זוג לצורך העניין, לצורך הדוגמה שלנו, 6,000 שקלים קצבה חודשית כל החיים, ילדים עד גיל 21, עוד 4,000 שקלים, נניח יש לו שני ילדים, עד גיל 21, אוקיי?
Okay.
זאת אומרת שגם אם היה לו בקרן פנסיה רק 50,000 שקלים, המשפחה עכשיו תקבל כמה מיליונים לצורך העניין, זה הביטוח שמגולם כאן. אני הולכת רגע לביטוח מנהלים, מה המנגנון שם? שם הוא סכום חד פעמי, אני קובעת כמה אני רוכשת, בקרן פנסיה לא שואלים אותי כמה, יש איזשהו מנגנון שאני אוכל לבחור, אבל יש איזשהו בייסיק שחייב להיות, בביטוח מנהלים אני בעצם מחליטה איזה סכום אני רוכשת, מיליון שקלים נניח, הולך עובד לעולמו, משפחה מקבלת מיליון שקלים. עכשיו זאת לא באמת חייבת להיות משפחה, בביטוח מנהלים אני יכולה לקבוע כל אדם שאני מחליטה להורש לו את הביטוח חיים.
אוקיי, okay, עכשיו החשש הנוסף, הגעתי לגיל פרישה וחס וחלילה קורה לי משהו, מה קורה לכסף אז?
נדע, כשאתה מגיע לגיל פרישה, בעצם כאן אתה קובע את המנגנון הלאה. אומרת, זו תחנה שבה אני בוחרת בחירות לגבי הפנסיה שלי, וכאן אני אוכל בעצם לקבוע, אחד, כמה אני צריכה לבן או בת זוג שלי אם יש לי, אם יש לי ילדים מתחת לגיל 21, היום זה קורה כבר, ואנחנו רואים את התופעה הזאת. אם יש ילד עם צרכים מיוחדים, אז יש חשש גדול אצל מי שיש מצב כזה במשפחה, מה קורה עם הקצבה החודשית. אז אני בפרישה בהחלט קובעת. אחד, כמה כל אחד יקבל באחוזים מהפנסיה שקבעו לי. זאת אומרת שאם נקבע לי 7,000 שקל פנסיה זקנה, לכל החיים כמובן אני אקבל אותה, ועכשיו אני יכולה לקבוע כמה בן או בת זוג שלי יקבלו, וכמה ילדים יקבלו, אם יש כאלה שעונים על ההגדרה. במקרים מאוד חריגים יש גם עניין של הורה נתמך, בדרך כלל בגילאים האלה זה פחות רלוונטי. עוד מנגנון שיכול לבטח עוד יותר את העניין, כי נניח שהלכתי לעולמי ובן זוגי יום אחרי זה מצער, אז מה קורה עכשיו? אז על פניו הכל נשאר בקרן. יש מנגנון נוסף, הבטחת תשלומים, כלומר מינימום תשלומים מובטחים יוברו למישהו מסוים. מתי זה עוד יותר חשוב? אנשים שהם הורים יחידנים, או אנשים שבכלל אין להם בני זוג וילדים עד גיל 21, ובעצם אף אחד לא עונה על הגדרה של שער. אבל אני כן רוצה להוריש את יתרת הקצבאות שלי לשכנה, לאחות, לדודה, או למי שזה לא יהיה, או לך, נניח. תהיה היורש הפוטנציאלי. ולכן אני אוכל להחליט שמישהו יקבל לפחות 60, 120, 180, 240 קצבאות, כסכום חד פעמי. וזה בעצם מנגנון שקיים רק בקרן פנסיה. בביטוח מנהלים יש מנגנון דומה, הוא קצת משתנה שם ביחס למסלול שאתה נמצא בו, פוליסות שונות מתקופות שונות, אז שם זה קצת יותר מורכב, אבל כן, גם בביטוח מנהלים קיים מנגנון מסוים לעשות את זה.
אוקיי, אז בגדול אגב, מה כדאי? הקצבתי או עוני? זה דברים שמתלבטים, ועכשיו היה לנו פרישה פה בבן, מה עדיף?
נכון, אז אני תמיד אומרת, כנראה שתמיד טוב שילוב. למה? בואו ניקח סיטואציה שלנו בחיים. אנחנו כל חודש חיים מאיזושהי הכנסה, ויחד עם זאת יש אירועים שבהם אנחנו נאלצים בעצם להוציא הוצאה חד פעמית משמעותית, שהיא לא תוצאה של משכורת כזו או אחרת, אלא הוצאה באמת גדולה. ולכן השילוב. אבל לגמרי חשוב מאוד לייצר רובד ראשון של קצבה, שממנו אני אחיה בכבוד. שאתה המשפחתי שלי ימשיך להתקיים בכבוד. כזה שיספק אותי לגיל פרישה ואילך, צריך לזכור שאנשים שפורשים בגיל 65 הם מאוד צעירים ברוחם, הם עוד לא מרגישים שהם ככה באיזה שלב שהם לא יכולים לנהל את הכספים בעצמם, להשקיע אותם וכדומה, לקנות דירה וליהנות מהשכירות. צריך לזכור ששנים קדימה לאנשים יש פחות אנרגיות, פחות רצון להתעסק, וככה אני רוצה שיהיה לי קצבה חודשית מסוימת שתואמת את רמת החיים שלי בצורה סבירה, ומשם והלאה, כמובן העולם הוא גדול, באמת אפשר לעשות השקעות אלטרנטיביות, סכום עוני שחייב להיות בצד, כדי באמת לחסות לכל מיני אירועים חד פעמים שיהיו לי בחיים.
אגב, עוד משהו שנזכרתי, מה זה מקדם קצבה? יש גם את המושג הזה שכל המיני לחלק לזה ולחלק לשם, מה זה אומר?
נכון. שאלה מצוינת. אז כמו שאמרתי קודם, גם בביטוח מנהלים וגם בקרן פנסיה, מגיע לגיל פרישה, יש לי מזוודת כסף. עכשיו צריך לחלק אותה. אז אם אני אחלק אותה בעצמי, זאת אומרת, אני אקח את הכסף ואני אחלק אותו למנות, כדור הבדולח אין לנו כרגע, ואף אחד לא יודע כמה הוא יחיה. אז קרנות פנסיה וביטוח, חברות ביטוח, בעצם מתבססות על סטטיסטיקה שאומרת, אדם שהגיע לגיל פרישה, סטטיסטית בממוצע יש לו איקס שנים לחיות.
כמה, גם מה, כך זה עובד?
היום במדינת ישראל, מי שכבר הגיע לגיל פרישה, ושימו לב, יש הבדל בין מי שרק נולד, או נמצא היום בגיל 35, לבין מי שכבר הגיע לגיל פרישה.
גיל פרישה גם נשים וגברים?
64-67. אם כי לפי ביטוח לאומי זה עדיין 62 נשים, 67.
מה זאת אומרת, מה זה מבחינת 60, ביטוח
לאומי? יש ויכוח עתיק יומין.
אוקיי.
לגבי גיל פרישה של האישה. אז יש מצד אחד חוק גיל פרישה, שהוא מדבר על 64-67 לנשים וגברים בהתאמה. יחד עם זאת, מכיוון שביטוח לאומי הוא מנגנון שמשלם קצבת זקנה בסיסית, לנשים ולגברים שהגיעו לגיל פרישה, שם גיל פרישה של נשים עדיין נשאר 62 ויש לו איזושהי הדרגתיות שבה הוא צריך לעלות. כל שנה מדברים על להביא את הדבר הזה לתוקף, עדיין זה לא קרה. לכן גם קרנות פנסיה ותיקות מתבססות אגב על גיל פרישה של ביטוח לאומי. בגדול זה 64-67, זה הנהוג היום.
אז התוחלת חיים הצפויה.
אז התוחלת חיים הצפויה, למי שכבר הגיע לגיל פרישה, היא ארוכה יותר לאנשים, מאשר לאנשים אחרים, והיא 87 היום לגבר ו-90 לאישה.
וואו.
זה המון שנים לחיות ולממן את העסק הזה.
זאת אומרת, מי שהגיע לגיל הזה, זאת אומרת, אמור לחיות 87 90.
זאת אומרת שהוא יחיה בערך 20 שנה אחרי גיל פרישה.
שזה המון.
המון, נכון.
צריך המון המון כסף בשביל שאנחנו...
בדיוק.
וזה גם עניין, אני חושב שהרבה רואים היום את הרבה אנשים בגילאים מבוגרים עובדים, זאת אומרת, בגלל הנושא של ה...
נכון.
וזה ממש נותן דגש, זאת אומרת, ככה אני תוך כדי חושב, וואו, אז צריך לחסוך ממש בגיל צעיר, שיהיה לנו את הכמות כסף הזו.
נכון.
אז מקדם הקצבה...
אז מקדם הקצבה בעצם מושפע מאותה, זאת אומרת, איך מייצרים את המקדם? אז זה חברה עתידה כמה לשלם לי. אז היא לוקחת נניח מיליון שקלים שהגעתי איתם, וזה נשמע סכום מופרך, אבל לא, זה בערך הסכום שמגיעים אליו לקצבה. הגעתי עם מיליון שקלים, באה חברת ביטוח או קרן פנסיה, ואומרת, אוקיי, ממוצע תוחלת החיים הוא נניח 240 חודשים, ובנוסף לזה, הכסף הזה בעצם ימשיך להיות בשוק ההון מושקע, יעבוד, יצבור תשואה, אז בעצם לוקחים את ה-240 כגיל ממוצע של תוחלת חיים, ואת הריבית שהכסף הזה אמור לעשות, ומייצרים מקדם. הוא יהיה בעצם, בואו נניח, ניקח כלל אצבע סביב 200, פלוס מינוס, גברים, נשים כמובן, ובעצם בזה יחלקו את הכסף שלי. ועכשיו, קבעו לי קצבה חודשית, והקצבה החודשית הזאת תלווה אותי כל החיים. הקצבה החודשית הזאת עלולה להשתנות, מעט יחסית, בגלל אותם תנודתיות בשוק ההון, אם כי בגיל פרישה, התנודתיות הזאת אני מושפעת ממנה פחות, גם כל מיני מנגנונים שיש בקרן פנסיה לאזן אותה, וגם מכיוון שנוטים בדרך כלל בגיל הזה להשקיע במסלולים סולידיים יותר, כדי לא ליצור רכבת הרים בעצם בפנסיה.
אוקיי, תשמעי, העולם הזה זה עולם ומלואו לצורך העניין, אני חושב שיש עוד ים של נושאים שאפשר לגוע בנושא הפנסיוני. קצת משהו לסיום אולי, איזשהו משהו שאת רוצה להגיד לנו בנושא הפנסיוני, מה חשוב, בוא נגיד ככה, למאזינים שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות כרגע בשביל לעשות הצעד הבא, כי אני חושב די כמוני, לא כל כך יודעים איפה, מה קורה איתי כרגע, אז מה לעשות?
נכון, אז קודם כל הדבר הכי חשוב זה קודם כל לדעת מה יש לי.
אוקיי.
לפנות למסלקה או ליועץ או למסלקה באופן עצמאי, אם כן, כן ממליצה שיהיה באמת איש מקצוע בתמונה, ובדגש על היועץ, כי יועץ הוא אובייקטיבי ויש לו יכולת באמת לתת את התמונה המלאה, בלי להיות מוטה לאף חברה, הוא לא עובד אצל אף חברה, ויש לנו, כמו שאמרתי, אצלנו בבנק, באמת מערך מאוד מרשים, מגישים בקשה פשוטה, אפשר לעשות את זה טלפונית, וקודם כל מבררים מה יש. כשיודעים מה יש, משם אפשר לקחת החלטות, החלטות מושכלות, גם בלהסתכל מה אני צריך.
אגב, זה עולה לנו? זה עולה לנו כסף?
זה לא עולה לנו שום דבר. אנחנו כבנק מממנים את זה למי שהוא לקוח שלנו, אבל אנחנו נותנים את השירות הזה גם לא ללקוחות בנק דיסקונט כרגע, כי אנחנו מזמינים אותם לקבל ייעוץ אצלנו, לא צריך חשבון בנק בדיסקונט בשביל לקבל ייעוץ פנסיוני בבנק דיסקונט. יש לנו לא מעט לקוחות כאלה, יש לנו כ-15% מלקוחות מיועצים בבנק דיסקונט, הם לא לקוחות בנק דיסקונט בשוטף, הם לקוחות שלנו רק בייעוץ פנסיוני, ואנחנו מאוד גאים בזה. אז בעצם מה שקורה זה שאני מבררת מה יש לי, זה צעד ראשון מאוד מאוד חשוב, ומשם אפשר לקבל החלטות, לשים לב על כמה דברים. אחד, בכלל כמה אני חוסך, והאם זה בכלל בהלימה מספיק טובה להכנסה שלי. שתיים, האם אני נמצא במוצר שהוא באמת הכי טוב בשבילי? ומה זה הכי טוב בשבילי? אני ואתה כנראה לא נצטרך אותו מוצר. האם אני צריך לשלב דברים? האם הביטוח שיש לי הוא מספיק גדול? או הפוך, אני קונה אובר ביטוח. זאת אומרת, למשל, אני רווקה בת 20, וקונים לי 2 מיליון שקלים ביטוח חיים. האם אני צריכה את זה? יכול להיות שבכלל לא. והפוך, אני פוגשת לא מעט אנשים שיש להם משפחה מאחוריהם, והביטוח הוא כל כך חסר, שאם חלילה יקרה להם משהו, המשפחה ממש תישאר במצב לא טוב. אז זה הדברים החשובים. דמי ניהול, למרות שאני חושבת שהם מקבלים במה גדולה מדי, מחיר הוא דבר חשוב, אבל יותר חשוב על מה אני משלמת את המחיר הזה, אז לבחור את המוצר הכי טוב. ועוד נקודה סופר חשובה, איך הכסף שלי מושקע בבורסה. כמו שאמרתי, מרבית המוצרים מושקעים בבורסה, וצריך לדעת האם רמת הסיכון שבה הם מושקעים מתאימה לי, אני רוצה יותר, אני רוצה פחות. אפשר לשחק עם זה, אפשר לשנות את זה כל הזמן, ולהתאים את זה למימוש. אם אני קרובה למימוש, אולי רמת סיכון נמוכה יותר, אם אני רחוקה מהמימוש ואני עוצרה ויש לי המון שנים לחסוך, אז בהחלט שווה לבחון לקחת סיכונים גבוהים יותר.
טוב, תמי, היה מהמם ומרתק, ולא יודע מה היו מאזינים, אבל הורדת לי ככה את סף החשש מהמילה הזאת, ייעוץ פנסיוני, והרבה הרבה תודה.
תודה רבה.
ותודה רבה למאזינים שלנו, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה.